בשיעור האחרון עסקנו במצוות אהבת השם ודיברנו על, לפי מיטב זיכרוני, כבר עברו שבועיים מאז, נכון? שבוע שעבר לא היה שיעור. מה היה בשבוע שעבר? היה שבוע שעבר?
היה?
טוב, לא זוכר. בסדר, אז התחלנו לעסוק במצוות אהבת השם, וראינו את שתי הדרכים להגיע לאהבת השם. דיברנו על הפרק בתהילים יוטט, הזכרנו אותו? לא הזכרנו. על מה דיברנו שבוע שעבר? אתם זוכרים?
אני...
שתי הדרכים,
אחת בספר ושלוש מאחת בעצם. בסדר, אבל לא הזכרנו את הפרק בתהילים? לא, אוקיי, אז בסדר, עכשיו אני, אז נזכיר, בסדר, אני כבר, אוקיי. הרמב"ם מדבר על שתי דרכים להגיע לאהבת השם. דרך אחת על ידי התבוננות בבריאה, בהוויה, בעולם, ביקום כולו, ודרך שנייה על ידי התבוננות בתורה ובמצוות. אלה שתי הדרכים שהרמב"ם מציע לנו להתבונן בהם כדי להגיע לאהבת השם. שתי הדרכים האלו שהרמב"ם מדבר עליהם הם בעצם שתי דרכים שהן מבוססות על גם על מדרשי חז"ל, שיש מדרשים שמדברים בשני הכיוונים האלה, ויש גם פסוקים במקראות, בפסוקים. הרבה פעמים יש פסוקים שעוסקים כמו ברכי נפשי את השם, הפרק הזה. מוכר לנו? תהילים קובדלת. כן? זה פרק שמדבר הרבה על הבריאה שמספרת את כבוד השם, כן, ויש פרקים רבים בישעיהו, בחיקר, בפרקי המם למיניהם. אם תסתכלו שם, תראו הרבה מאוד פרקים שעוסקים בכך שהבריאה מפארת את הקדוש ברוך הוא וכולי. או תהילים קוף מם זין, נדמה לי, נכון? עלו את השם מן השמיים, עלו כל כוכבי אור, עלו שם השמיים, המים השם מן השמיים, עלו את שם השם וכולי. מכירים, מהתפילה, מכירים, נכון? אז גם הפרק הזה. אבל יש פרק אחד בתהילים שבעצם מתאר שתי הדרכים האלה, כן? ממש באותו פרק. עד כדי שרבו המפרשים בו תמהו על הפרק הזה, שהוא נהיה פרק מוזר. אנחנו אמנם אומרים אותו כל שבת בתפילה, אבל אני לא יודע כמה מאיתנו מתעכבים להבין שהפרק הזה כפי שהוא, הוא מוזר. וכמובן מי שלא מחויב לקדושת התנ״ך ולקדושת תהילים וכולי, אז הוא גם קורא את המזמור הזה ואומר שצמחו להם שני חלקים כאן משום כיוון אל זה, ואנחנו כמובן רק אנשים טרוטי עיניים לא מבינים שבעצם שני החלקים האלה של המזמור בונים יחד מערכה אחת שלמה, וזה כמובן תהילים יוטט. המשמיים מספרים פה עוד אלו מעשה אדם מגיד ערכי, היום ליום אביע עומר וכולי, עד מקצה השמיים עושהו תקופתו על כתוסתם ואין נסתר מחמתו, ופתאום עוברים תורת השם תמימה משיבת נפש לדעות השם נאמנה מחכימת פתי. והפלא הגדול איך המזמור הזה עוסק בנפלאות הבריאה, איך שהבריאה כולה מספרת ומאדירה את קודשא בריך הוא, ופתאום עוברים איך שהתורה מראה שתורת השם תמימה משיבת נפש ופיקודי השם משרים שמחי להם מצוות השם ברם נחמדים מזהם ואז רב מתוקים דבש ונופת צופים. איך שני החלקים האלה של המזמור מתחברים זה עם זה? אבל בעומק העניין ברור מה עושים שני החלקים האלה של המזמור, כי שני החלקים האלה של המזמור הם בעצם המבט של דוד המלך בספר תהילים, הוא המבט איך הוא בעצם חווה את חוויית הקרבה לקדוש ברוך הוא, חוויית האהבה. כי הוא מסתכל מצד אחד בבריאה, בטבע, בהוויה, ביקום, על כל מה שיש בו, ובאותו זמן הוא מסתכל גם בתורה, במצוות, בפיקודי השם, בתורת השם תמימה, במצוות השם ברא. ושניהם יחדיו מביאים אותו אל היעד הזה. אז כשהרמב״ם מדבר, מתאר כאן שני דרכים, שתי דרכים, הם בעצם שתי דרכים שיש לנו כבר יסודות, שהם קיימים בתוך גם פרקי תהילים אם תרצו, אבל מורה ורבותה זה הרבה יותר עמוק מזה. אפילו אנשי כנסת הגדולה שבצד מצוות קריאת שמה תקנו לנו גם ברכות קריאת שמה, ולא ניכנס היום, ולא, זה לא המסגרת המתאימה לעסוק בשאלה בגדרים ההלכתיים של ברכות קריאת שמה. מי שלמד מסכת ברכות יודע ש שזה שקוראים לברכות קריאת שמה ברכות קריאת שמה זה לא דבר פשוט, אבל אנחנו לא נעסוק בממד ההלכתי. אני כרגע לא עוסק בממד ההלכתי, כן? בממד המבני אני אדבר כרגע. בממד המבני יש לנו שתי ברכות של קודמות את קריאת שמה. יש לנו עוד משהו שאחר כך, על אחר כך נדבר בנפרד. שתי ברכות שקודמות את קריאת שמה, שמתם לב אי פעם לתכנים שלהם? האם שמתם לב שהתכנים של שתי ברכות קריאת שמה הם בעצם התכנים של התבוננות בבריאה והתבוננות בתורה? זאת אומרת שבעצם כשחזל באו לתקן לנו ברכות שקודמות את קריאת שמה, אומרים לנו, עד שאתה מגיע לאהבת את השם אלוקיך, בוא אני למד אתך, אתן לך את הכלים איך להגיע לאהבת השם. ולכן הברכה הראשונה היא ברכת המאורות, שחרית וערבית, זו אותה ברכה, לא משנה עכשיו נוסח המדויק, אבל זה ברכת המאורות. זה יוצר אור וחושך, המאיר לארץ והדרים עליה ברחמים, המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית, המבט על הקדוש ברוך הוא כי יוצר את הבריאה, כבורא את העולם. זה מבט אחד. ומבט שני, על האהבה הגדולה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, אבל מהי אותה אהבה, מה הוא נותן לנו? הכי טוב לקחת את הברכה של הערב, היא יותר קצרה וקומפקטית, היא יותר קלה לראות את זה. אהבת עולם בית ישראל עמך אהבת, תורה ומצוות חוקים ומשפטים, אותנו לימדת. כי הם חיינו ואורך ימינו והם נהגי יומם ולילה. כי ככה בתום אדם מבין, כן? בתוך ההתבוננות בתורה והמצוות, שבעצם הגדול ברוך הוא בחוכמתו הגדולה, הוא תמן את כל החוכמה הגדולה, אפשר להגיד את כל, אבל תמן את חוכמה הגדולה בתורה ומצוותיה, הסתכל באורייתא, אם תצאו אחר כך יש גם מברא אלמה, שזה לא רק, אני עד עכשיו מצייר בריאה מול תורה, כן? אבל בסופו של דבר זה לא שני גורמים, אלא גם משהו שיוצר איזה זיקה ביניהם, כי הבריאה והתורה הם לא שני עולמות שאתה מתבונן כך, יש לך סוג אחד שתבוננו, סוג אחד שתבוננו, הבריאה והתורה גם קשורים זה בזה, כן? כי הבריאה היא מאפשרת לתורה, והתורה גם משפיעה על הבריאה וכולי, כי הסתכל בו ראיתו עבר העלמה, לא נקרא, מה שממרה הזאת כמובן מעזור, אבל יש לזה היבטים הרבה יותר רחבים שאני לא יכול להעריך בהם כרגע, של לרעיון הזה של הזיקה בין בריאה לבין תורה. אבל שני הדברים האלה, כן, של ההתבוננות של האדם, כן, של במבט הגשמי על העולם, כן, במבט של הבריאה ובמבט הרוחני על העולם, כן? על הקיום הרוחני ועל הבריאה הרוחנית, שיש ביניהם קשר, שזה מקיים את זה. אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים בארץ לא שמתי, כן? שני הדברים האלה, שני המבטים האלה, הם המבט של, שמאפשר לאדם להתבונן בבריאה, להתבונן בבריאה, להתבונן תורה, ומתוך זה להגיע, להבין את, עוצמת החוכמה האלוקית ועוצמת החוכמה האלוקית שבא לידי ביטוי בבריאה והחוכמה האלוקית שבא לידי ביטוי בתורה, כן? רק יש הבדל אחד שצריך לשים לב אליו בין הבריאה לבין התורה, זה שבבריאה, כשאני מסתכל בבריאה, אני לומד ממנה על חוכמתו של הקדוש ברוך הוא. כשאני מתבונן בתורה, אני לא לומד ממנה על חוכמתו של הקדוש ברוך הוא, אלא אני עוסק בחוכמתו של הקדוש ברוך הוא. זה העיסוק בגוף החוכמה, כי זה התורה היא חוכמתו של הקדוש ברוך הוא, מובן? מבחינה הזאת. אבל מה שיש לנו כאן זה בעצם שחזל בברכות קריאת שמע גם הם עמדו על שתי הדרכים האלה. זאת אומרת, כשהרמב״ם, אנחנו רואים את הרמב״ם שהוא אומר לנו כיצד האחי הדרך לעבודתו יתברך, לאהבתו יתברך, והוא נותן לנו אחת התבוננו בתורה ומצוות, ואחת זה התבוננות בבריאה וכו', בל נחשוב שהוא המציא את הגלגל הזה, כן? אלא הוא ינק אותו מן התנך, כמו שראינו בתהילים ובמקומות אחרים בתנך, כן? ואולי ינק אותו מדברי חז"ל במדרשיהם, והוא גם למד אותו מסדר התפילה, מתקנת אנשי כנסת הגדולה, של אותן שתי ברכות שקודמות את קריאת שמע. כיוון שאנחנו כאן, אני רק נשלים את התמונה גם בנוגע לברכה שאחרי קריאת שמע. הפרק הזה בתהילים, תהילים יוטט, כן? אין בו שני חלקים. בעומק העניין יש בו שלושה חלקים. כי אחרי שאנחנו אומרים, הנחמדים מזהב ומפז רב ומתוקים מדבש ונופת סופים, כן? יש עוד שלושה ארבעה פסוקים עד סוף הפרק. גם עבדך נזהר בהם בשומרם עקב רב. כאן כבר בא המשורר בעצמו, אומר, אני משתדל להיזהר בקיום המצוות האלה, כי הם שומרים עקב רב. מה זה אותו עקב רב? מה זה בשומרם עקב רב? איך אתם מבינים?
כדי לקבל שכר רב.
מה?
כדי לקבל שכר רב.
איך זה עקב זה שכר? איך עקב מגיע לשכר?
זה פשוט יהיה שכר בעצמו.
מה?
רב זה כאילו...
מה זה עקב?
כל דבר קטן.
דברים שאדם דש בעקבה. בשומריו, כשאדם נאמן למצוות ואדם נאמן לפיקודי השם הישרים וכו', כן? אם אדם נזהר בהם, הם שומרים אותו מכל מיני... עקבות, דברים שאדם דש בעקבה, או כל מיני יעקבני זה פעמיים, כן? כן? כל מיני מכשולות ומאמורות בדרך, ברגע שאדם נאמן למצוות, הם שומרים עקב רב. ומבקשים, אז ממשיך המשורר ואומר, גם מזדים, לא, איך כתוב? שגיאות מיבין, סליחה, שגיאות מיבין, אבל עם כל הזהירות שלי אני עלול לשגות ולטעות, נכון? ולכן מבקש המשורר מנסתרות נקנית, תדאג שתעשה לי טובה, תעזור לי הקדוש ברוך הוא שאני לא אקשל מנסתרות משגגות, כי אנחנו יכולים לשגוג, כן? ואז מנסתרות נגני, גם מזדים חסוך עבדך, גם מזדונות, לפעמים יש לנו יצר רע שעלול להזיד אותנו, אז גם מזדים חסוך עבדך. אל ימשול בי, אל ימשלו בי אותם יצרים שעלולים להעביר אותי בזדונות, אז איתם. מה זה אז איתם? אז אהיה תם, אז אהיה שלם. נכון? והפסוק האחרון כמובן, יהיו לי רצון עם רפי והגיעו לבי לפניך, השם צורי וגואלי. זה פסוק, כן? שמשמש בחזל בירושלמי גם להגיד שצריכים לסמוך גאולה לתפילה. כן? הפסוק הזה מובא? כי הפסוק הזה, השם צורי וגואלי, מיד אחר כך יענך השם ביום צרה, מכאן שצריכים לסמוך גאולה לתפילה. וזה גם פסוק שמופיע בסוף תפילת 18, כן? שאיתו אנחנו מסיימים את התפילה, יהיו רצון למלפי והגיון לבי לפניך, השם צורי וגואלי, נכון? על הפסוק הזה קצת דיברתי השנה, אם אתם זוכרים, בראש השנה. לפני התקיעות, דיברתי על הגיון לבי ואמרי פי, אם אתם זוכרים, תנסו לזכר, כן? לא נרחיב כרגע בזה. אבל הפסוק הזה מדבר על גאולת האדם. גאולת האדם תבוא מתוך אהבת השם, מתוך הדבקות שאדם זוכה לה בקריאת שמע, מתוך זה הוא מגיע לגאולה. ולכן הברכה השלישית של קריאת שמע, שהיא תמיד תבוא אחרי שתי הברכות הראשונות, שתי הברכות הראשונות מובילות אותך אל אהבה, כן? והגאולה היא תוצאה של אהבה, כי בעקבות אהבת השם, בעקבות הדבקות של האדם בקדוש ברוך הוא, כן? בעקבות זה האדם נגאל. כי מהי הגאולה? מהי הגאולה האמיתית? מהי גאולה שכולנו שואפים אליה? זה ששמו של הקדוש ברוך הוא יתגלה בעולם וכולנו נהיה מחוברים ודבקים בו. זה הגאולה. אין משהו אחר. אתם רוצים, מה אנחנו מצפים לעולם הבא? כן, שזה שיא השאיפות. מהו שיא השאיפות? צדיקים יושבים, עטרותיהם בראשיהם, ונהנים מזיו השכינה. דבקות עם השם. נהנים מזיו השכינה. זה מה שכל... כל תקוות האנושות היא להגיע לנקודה הזאת. זאת הגאולה. אלא שבפרק זה מופיע כגאולת הפרט. כן? כמובן בברכת גאולה שבתפילה, כיוון שהתפילה מתייחסת לאומה כאומה ולעם כעם ולא לאדם הפרטי. כן? גם האהבה שמוזכרת שם היא אהבת העם, אהבת עולם אהבתנו, כן? אהבת עולם בית ישראל עמך אהבת. כן? גם הגאולה היא גאולה של עם ישראל. גאל ישראל. אבל בעצם אם תרצו, הפרק הזה, תהילים יוטט, הוא פרק שמתווה לנו את ברכות קריאת שמע. גם את שתי הברכות שלפניה, גם את הברכה של אחריה. אל תשכחו, אל תגידו שהתבלבל, הוא שכח שיש בערבית עוד ברכה אחת לאחריה. הוא לא שכח, כי הברכה הנוספת שיש בערבית, ברכת השכיבנו, היא כמובן ברכת הלילה, לא קשורה למערך של קריאת שמע, אלא קשורה להגנה מפני מוראות הלילה, כן, השמירה, שומר, תסעל לעד, אותה שמירה מפני מזיקי הלילה. שלא נעריך עכשיו בהם, כי אנחנו לא עוסקים במזיקים. טוב. זהו. אז המבט על ברכות קריאת שמע, כן. אמרתי שהקשר הוא רק הגאולה, זה הקשר. אלא שכשאתה עוסק בגאולת הפרט, אתה עוסק בפרטים האלה של זה. כשאתה עוסק בגאולת הכלל, אז אתה עוסק באמת בתכנים אחרים של גאולה, אבל בסופו של דבר, כן, כדי שהעולם יגאל, אנחנו זקוקים גם לגאולת הפרט, גם לגאולת הכלל. הנקודה המשמעותית שצריכה עדיין ליבון ובהירור, ונשתדל להתחיל לגוע בה עכשיו, היא בעצם השאלה של מה שראינו בספר המצוות, שהרמב״ם אומר שם, שאם אדם מתבונן בתורה ובמצוות, זאת אומרת הרמב״ם שם ביטוי, הנה הוא, הנה בארנו לך שבהתבוננות תעלה בידך ההשגה ותגיע ההנאה ותבוא האהבה בהכרח. שאלה הקשה היא, מה זה תבוא אהבה בהכרח? למה מוכרח שתבוא אהבה? מה כל כך מכריח אצל הרמב״ם את האהבה? כי כולנו יודעים שגם בדגמים שדיברנו עליהם, כן? אז ברור שכדי לאהוב צריך להכיר, דיברנו על זה, ולכן מדברים על הכרה, מדברים על ידיעת השם והכרת השם, הכרת מפעלו בבריאה והכרת חוכמתו בתורה וכו'. כך אתה מגיע לאיזשהו מקום שבו אתה יכול לדבר על איזושהי הכרה שאתה צריך להכיר את מי שאתה אוהב. אתה לא יכול להכיר, לאהוב משהו שאתה בכלל לא יודע אותו, כן? אז אני מבין, אבל כל זה זה תנאי מספיק, סליחה, זה תנאי הכרחי אבל לא תנאי מספיק. כשלהגיע לאהבה, יש הרבה אנשים שאנחנו מכירים אותם, שעדיין לא אוטומטית מתמלאים אהבה כשאנחנו פוגשים אותם. יכול להיות שאנחנו עם כל אהבה, עם כל ההיכרות, לא בדיוק אוהבים, אני לא רוצה לדבר על שנאה חלילה, אבל לא בדיוק אוהבים, ויש מצבים שבהם אנחנו אולי מעריכים, מוכירים, אבל אהבה זה כבר משהו הרבה יותר רחב. אז השאלה, מה יוצר את הכרח האהבה הזה שעליו מדבר הרמב״ם? וכאן אני מתלבט עד כמה להרחיב בנקודה הזאת, אבל אני אגיד ככה כמה משפטים תמציתיים. זה מאוד תלוי גם, התשובה לשאלה הזאת, מאוד תלויה במהות האהבה שעליה מדובר. האם כשאנחנו מדברים על לאהוב את השם, זה באמת באותם מושגים אנושיים שאנחנו מכירים לגמרי, או שמדבר פה על מושג אחר? ויש גם בחז"ל, גם בראשונים, כל מיני כיוונים של פרשנות של מושג אהבה כאן בצורה שונה מהמושג הרגיל, ואולי זה יכול להביא את ההכרח מכיוונים מסוימים. אסביר, נתן לכם רק כמה דוגמאות כדי להמחיש את הדברים. יש בחזל, בספרי, רש"י בפירושו לתורה מביא את החזל הזה, על הפסוק אהבת את השם אלוקיך, הוא מביא עשה מאהבה ולא מיראה. יש פן מסוים של אהבת השם שהוא בעצם מבטא לא אהבה במובן של אותו רגש, הפן הרגשי שבאהבה, אלא אהבה במובן של להשלים, לקבל, להבין, את מצוות השם. עשה מאהבה. בשביל של דבר, כשאתה הולך לעשות מצוות, יש אנשים שעושים מצוות, כן? כי יש מפקד. המפקד אומר לעשות, אתה עושה. האם אתה אוהב את מה שאתה עושה? לא. אבל יש מפקד. אם אני לא אעשה, הוא ירתק אותי לשבת. יפגע בי, יעניש אותי. נכון? אני מדבר מושגים צבאיים, כן? אבל בלשונו של הרמב״ם, אם לא נדבר מושגים צבאיים, אז אני אקרא לכם את זה בלשונו של הרמב״ם. אומר הרמב״ם, בלכות תשובה, אל יאמר אדם, הרי אני עושה מצוות התורה ועוסק בחוכמתה, כדי שאקבל כל הברכות הכתובות בה, או כדי שאזכה לחיי העולם הבא, ואפרוש מן העבירות שזהירה התורה מהן, כדי שאנצל מן הכללות הכתובות בתורה, או כדי שלא יקרת מחיי העולם הבא, וכו'. אז זה דוגמה של אדם שעובד לא מתוך אהבה, אלא עובד מתוך יראה, כן? או מתוך אהבת הפרס ולא אהבת הדבר, העניין של עצמו, כן? אומר על זה הרמב״ם, אין ראוי לעבוד את השם על הדרך הזה. שעובד על דרך זה הוא עובד מיראה ואינה מעלת הנביאים ולא מעלת החכמים. לא נביא עובד כך ולא חכם. לגבי נבואה וחוכמה, עוד בעזרת השם אני מקווה שנסביר קצת את המושגים האלה, למה הרמב״ם מכניס אותם כאן בהקשר הזה. אבל נשאיר את זה עכשיו בהזדמנות אחרת. ואין עובדים על השם על דרך זה, מי עובד השם על דרך זה? אלא עמי הארץ והנשים והקטנים שמחנכים אותן לעבוד מראה עד שתרבה דעתן ויעבדו מאהבה. עכשיו אני אומר הרמב״ם, זה מיועד, הרובד הזה של העבודה זה מיועד לקטנים, זה אנשים שעוד בשלים בדעתם. אם ילדים קטנים אכן כשרוצים לעודד אותם נותנים להם פרסים כדי לבוא לבית הכנסת או כדי לעשות א' או לעשות ב', וכמובן מאמים עליהם שאם תעשה ככה לא תקבל כך ולא תקבל כך וכו'. זה סוג אחד של עבודה. העבודה מהווה פירושו של דבר, אדם שעובד מהווה פירושו של דבר שאדם מבין שמצוות השם אמיתית, מצוות השם ברא מאירת עיניים, פיקודי השם משרים מסמכי לב, כן? נחמדים מזהב ומתוקים בדבש ונופת סופים, כן? אדם שמשלים, מבין את החשיבות של הדברים מפני שהם חשובים. אז הוא עובד מאהבה. עובד מאהבה זה הכוונה עובד מהשלמה, עובד מהבנת הדבר. ואז אהבה פה היא לא אהבה רגשית. ואז יכול להיות פה, לפי ההבנה הזאת, ברור לנו למה. אם אדם מתבונן בתורה, רואה את הצדק שבתורה, רואה את השלמות שבתורה, רואה את החוכמה שבתורה ובמצוות, כן? תבוא אהבה בהכרח, כי אז אם הוא מבין שזה הדבר נכון לעשות אותו, ממילא הוא גם יעשה אותו. אבל זה בתנאי שאני רואה את מושג אהבה ברובד הזה. אבל לדעתי הרובד הזה של אהבה הוא קיים, שיהיה ברור, הוא קיים, חז"ל אומרים אותו. הרמב"ם כאן מדגיש אותו. אבל הוא רובד ראשוני של אהבה. הוא רובד בסיסי של אהבה. יש באהבת השם רובדים נוספים. ואני אטווה כאן עוד. כן, אז בשתי דקות שנותרו לי אני רק אטווה את שלושת הרבדים הבאים בקצרה. כן? בעיקר מה שאני רוצה לעסוק מצד השם בשיעור הבא, זה לנסות לקחת, אם נלך לרובד העליון של אהבה, כן? ונשאל את עצמנו איפה ההכרח שם ברובד העליון. כי הרובד השני של אהבה, כפי שעולה מכמה וכמה ראשונים, גם מן הרמב״ם הוא עולה וכולי, כשמדברים על אהבת השם מדברים על ידיעתו, להכיר אותו. כשאתה יודע אותו, כן, זה עצמו. הרמב״ם אומר נדמה לי בהלכות יסודי התורה, הרמב״ם אומר ביטוי כזה פה, כן, גם כאן. בשעה שיתבונן האדם במעשיו וברואיו הנפלאים הגדולים ויראה מהן חוכמתו שאין לה ערך ולא קץ, מיד הוא אוהב ומשבח ומפאר ומתאווה את האהבה הגדולה לידע השם הגדול, כמו שאמר דוד. זאת אומרת, השיא של התהליך הזה זה תאוות הידע, תאוות הידיעה. אלא שאתם יודעים של, כמו שאומר משה לקדוש ברוך הוא, כן? אם מצאתי חן בעיניך, עוד אין לי נאי דעך, ודעך למה נמצא חן בעיניך, נכון? מה התשובה של הקדוש ברוך הוא? קצת תדע, וראית את אחוריי, ופניי לא יראו, כן? אתה יכול לדעת חלקית, המקסימום שבן אדם יכול להגיע, ומשה רבנו הגיע לשיא המדרגה האנושית, הוא הגיע עד שלב מסוים, כמה שאדם מסוגל להגיע, ולא מעבר לזה. וזה בדיוק מה שהרמב"ם מדבר כאן, על זה שאתה רוצה לדעת, אבל באותו רגע שאתה רוצה לדעת, אתה מבין את אפסות האדם, ולכן באה היראה, והרצו והשוב הזה שבין היראה לבין אהבה, כי ככל שאתה מבין, ככל שאתה מעצים את הידיעה שלך, אתה מבין את גודל הפער בינך לבין הקדוש ברוך הוא, ולכן זה מביא לאיזושהי היראה, היראת הרוממות, ועוד פעם שאיפה לצמוח וכו'. והרמב"ם מדבר על זה הרבה. כן, או הרמב״ם בסוף הלכות תשובה מדבר על זה שאין אהבת הקדוש ברוך הוא נקשרת בליבו של אדם עד שישגה בה תמיד וכו', אינו אוהב הקדוש ברוך הוא אלא בדעת שידעהו, ולפי הדעה תהיה אהבה עם מעט מעט ועם הרבה הרבה. אז המושג הזה של להשיג, להכיר, לדעת, כן, כמובן הידיעה היא לא רק ידיעה חיצונית, כשהידיעה הופכת להיות גם ידיעה פנימית, כן, אז יש גם התקשרות, אתם יודעים את זה, נכון? איך אני יודע את זה? וידע אדם את חווה אשתו. בסדר? שם רואים שהידיעה היא מדברת גם על התקשרות פנימית. טוב. אז יש רובד נוסף של ידיעה, של אהבה, המושג הזה של ידיעת השם. יש רובד של קושר אותנו לא רק לידיעה, אלא מה שקורה בעקבות הידיעה. אותה השתוקקות, אותה כמיהה למפגש וכולי, כפי שהרמב"ם מדבר על זה, של מתאווה את האהבה הגדולה, צמאה נפשי אל השם, כמה לך בשרי, כן, כל השאיפה הזאת. אבל יש גם מעבר לכל זה, אחרי כל הדבר הזה יש באמת הרצון להתקשר, להרגיש קשר של אהבה. זה מעבר לא רק לרובד של הידיעה ולרובד של ההתפעמות וההתפעלות מהעוצמה האלוקית, כן? אלא גם הרובד הזה של להרגיש קשר, כמו שהרמב"ם מדבר על זה בשיא השיאים של אהבה. הרמב"ם מדבר מהו שיא שיאי האהבה? שיאהב את השם אהבה גדולה יתרה עזה מאוד, עד שתהה נפשו קשורה באהבת השם ונמצא שוגה בתמין, כאילו חולה חולי אהבה שאין דעתו פנויה מאהבת אותה אישה, והוא שוגה בה תמיד, בין בשבתו בין בקומו בין בשעה שהוא אוכל ושותה. יותר מזה תהיה אהבת השם בלב אוהביו שוגים בה תמיד, כמו שציוונו בכל לבבך ובכל נפשך, והוא ששלמה אמר דרך משל כי חולת אהבה אני. כאן כבר מדובר בפירוש על משהו מאוד 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 רגשי פנימי עמוק, ושאלת השאלות היא מה מכריח את האהבה הזאת. על זה בעזרת השם שבוע הבא אני רק נותן לכם את התשובה של דעתי הרמב״ם נותן, כן? ועל זה נדבר בשבוע הבא. וכל שיר השירים משל הוא לעניין זה. זאת אומרת, כדי למצוא את התשובה אנחנו צריכים ללכת לשיר השירים. דיברנו עליה כבר? אמרנו שנגיע. אז היום הנה, בסדר, הנה הגענו עכשיו לזה מכיוון נוסף והגענו ליעד הזה. לא, לא ידעתי את זה.